אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
שר האוצר, שר במשרד הביטחון, יושב ראש הציונות הדתית, חבר הקבינט בצלאל סמוטריץ', תודה שבאת.
שלום דוד, תודה על ההזמנה, תודה על ההזדמנות לדבר עם מאזיניך. שלומי בשנה האחרונה כשלום עמי, מצד אחד הרבה נחישות, ראש זקוף, גב זקוף, הבנה שאנחנו בשנה האחרונה מחזירים מלחמה שערה, וסוף סוף אחרי עשרות שנים של החלה, מפרקים לאויבים שלנו את הצורה. מצד שני, הבנת כובד האחריות, והרבה כאב על מחירי המלחמה. הרבה מן הנופלים, אנשים שאנחנו מכירים, איבדתי בן דוד יקר ואהוב במלחמה הזאת, לוחם גיבור. אז כן, הרגשות המעורבים, אבל שוב, הרבה מאוד נחישות, הרבה אמונה בצדקת הדרך, הרבה הבנה שההיסטוריה מונחת לנו על הכתפיים, לקבל החלטות נכונות, לסיים בניצחון מלא ולהצעיד את מדינת ישראל להמשך צמיחה ופיתוח וסגסוג בביטחון ובלי אויבים מסביב.
איך אדם כמוך, בשר ודם, ישן בלילה, כשמכל עבר אתה חוטף בליסטראות, מאשימים אותך בכל פשעי העולם, החזרת החטופים, תקציב המדינה, הגירעון הכלכלי, איך אתה עומד בזה?
אני עובד מאוד קשה דוד, אבל אני מאוד מאוד מאמין במה שאני עושה, וזה נותן לי כוח. אגב, אני משתדל תמיד ללמוד, להקשיב, לחשוב, להיפגש. אני משתדל גם להיות מסוגל לתהות על הראשונות, ולא לבוא נעול, בטח לא לסוגיות מורכבות. תראה, אנחנו מקבלים עכשיו החלטות בדילמות מאוד מורכבות של חיים ומוות. זה נכון על מהלכי המלחמה. אנחנו משפיעים על הלוחמים שאנחנו שולחים לשדה הקרב. יש לי בן כזה, יש לי אחים וגיסים ואחיינים, כולם בצבא, בסדיר, במילואים, נלחמים בעומק. יש לנו חטופים יקרים שאנחנו מחויבים להשיב הביתה בעזרת השם. יש לנו תושבים בדרום, בצפון, ויש לנו את עתידה וקיומה של מדינת ישראל, את אחריות כבדה. אני לא ישן בלילה. נכון, זה מאתגר מאוד, אבל אני מאוד מאוד מאמין שאני עושה את הדברים הנכונים, ומשתדל לקבל את ההחלטות הנכונות, ומשתדל לבוא לזה בנקיות, עם אפס חשבונות פוליטיים, עם אפס שיקולים פוליטיים. אני אמרתי לעצמי, ביום שנפתחה המלחמה הזאת, עם האחים שלי, הביולוגים, ואחים במובן הרחב יותר, העם שאני כל כך אוהב, מוסרים עכשיו את הנפש, בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון, באיראן, אני לא עושה שום חשבון. את ההחלטות שנוגעות לניהול המלחמה, ואת ההחלטות שנוגעות לכלכלה, לנהל את כלכלת ישראל במלחמה הארוכה ביותר והעיקרה ביותר בתולדות ישראל, חתיכת אתגר, רק את ההחלטות הנכונות. שום שיקול פוליטי.
ואני רוצה להוסיף עוד משהו שמאוד הכעיס אותי. מישהו בכנסת דיבר עליך בצורה מאוד לא פרלמנטרית, ואתה ענית לו משהו בסגנון של נעליך, אמרת לו, אחי הלוחמים בני הציונות הדתית משלמים מחיר הרבה יותר כבד מאשר מספרם באוכלוסייה.
תראה, אני באמת בתקופה הזאת גאה לעמוד בראש הציונות הדתית. אני חושב שזו שעתה יפה. זה ציבור באופן כללי שהוא מאוד מסור, מאוד אידיאליסט, חי חיים של שליחות ושל הקרבה. אגב, אני חושב בהרבה מאוד תחומים, בהרבה מאוד משימות שליחות לאומית. זה מתגלה בשנה האחרונה בשדה הקרב. זה נכון, אחוז הלוחמים, ולמרבה הצער, גם הנופלים שממלאים את שורות בתי העלמין, מקרב בני ובנות הציונות הדתית, יותר גדול מחלקנו באוכלוסייה. אני בעיקר מודה להורים שלי, שגידלו אותי בבית כזה, ששלחו אותי למוסדות חינוך כאלה, שהטעינו אותי בעולם ערכים כזה. אגב, אני לא חושב שמגיע לנו איזה פרס על זה. אנחנו עושים את זה באמת מתוך אהבה עצומה לעם ישראל, למדינת ישראל, למפעל התחייה הלאומי, שאנחנו רואים זכות עצומה להיות חלק ממנו ולשרת אותו. אגב, מתוך זה גם הכאב המאוד גדול שלנו על אחינו החרדים, שלא מבינים את החשיבות של הדבר הזה, שנותנים לזה לעבור לידם באיזה מין אדישות כזאת, שלא שותפים איתנו בזכות, אתה יודע, מדברים על נטל, בזכות הכל כך גדולה הזו להילחם עבור עם ישראל, עבור מדינת ישראל, עבור האחים שלנו, עבור הקיום והעתיד של העם היהודי.
סרבן, כך הוא אומר שהוא סרבן, תת אלוף במילואים עופר דורון, ואני רוצה לשאול אותך, מכיר את השם?
כן.
הבחור הזה ועוד 3-4 אנשים מיפו את מצלמות ההבטחה בבית ראש הממשלה כדי שיוכלו להגיע למקום ולהימלט אחרי שהם מה שנקרא מסע טרור אידיאולוגי ו...
מעשה קונדס, לא?
אנחנו נגיע לקונדס, לא, זה לא קונדס. מי שאומר קונדס, שמעתי מי אומר קונדס. יאיר גולן, קונדס. בטח, אתה יודע מה הקשר שיאיר גולן לחברה האלה?
אותה מפלגה, תראה דוד, אני רוצה למר שני דברים. קודם כל, הסתה ואלימות מחוץ לתחום נקודה. לא קונדס ולא נעליים. שתיים, אני רוצה להפציר בכולנו. לא לתת למיעוט הקטן, הקיצוני, ולצערי חסר האחריות והאלים הזה, לקבוע לנו את סדר היום. אני משוכנע, דוד, שאחרי השביעי לאוקטובר, הרוב המוחלט של החברה הישראלית לא נמצא שם. נמשיך לחלוק ולהתווכח, וזה טוב. מדינת ישראל תמשיך להיות דמוקרטיה חיה ותוססת. אנחנו חלוקים בלא מעט סוגיות ככה ליבה שנוגעות בעצבים הכי חשופים של החברה הישראלית, ואלה ויכוחים טובים ולגיטימיים, אנחנו מנהלים אותם אחרת. אנחנו אחים. ואנחנו נלחמים עכשיו כתף אל כתף בשדה הקרב, דתיים ושאינם, ואנשי ימין ואנשי שמאל, מהעיר ומהכפר. ואנחנו חווים את חוויית המלחמה הזאת בעורף, על אתגריה ומחיריה, אגב, על גבורתה ועוצמתה, ועל הערבות ההדדית הגדולה שמתגלה בה. ויש בשוליים מי שמנסים בכוח, בכוח להחזיר אותנו לשישי באוקטובר. בכוח להחזיר אותנו אל המאבקים ואל השנאה ואל הפילוג והמחלוקת. כן, עם הסתה ועם אלימות חסרת אחריות, ושאף אחד לא יספר שאלה מעשה קונדס. הבקשה היחידה שלי, דוד, כולנו. בואו לא ניתן להם, זה איסטרה בלגין הקישקישקריה, זה מיעוט קטן שעושה המון 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 רעש, והתקשורת מאוד אוהבת אותו ומחבקת אותו כי צריכה אקשן. אני משוכנע שרוב העם לא כזה, אני פוגש את זה אצל האחים שלי והחברים שלי והמשפחה שלי שיש בימין ושמאל ודתיים וחילונים וחרדים אגב, משפחה מאוד מגוונת. אנחנו לא חוזרים לשישי לאוקטובר, עוד פעם, ונמשיך לנהל את הוויכוחים הנוקבים, כן, לאן הולכת המלחמה, וכן ממשל צבאי, ומה עושים עם החטופים, אלה שאלות קשות וקוראות, בלי שנאה, בלי מחלוקת, בלי אלימות.
ואני רוצה, למרות שאתה מנסה לעבור על זה מאוד בעדינות, אני אחריף את זה ואומר, האם אתה מקבל את דבריו של בכיר בלהב 443 שאמר השבוע, זה תוכנן כמבצע צבאי מדוקדק, וזו הפרשה הכי מסוכנת מאז רצח רבין. לא מדובר בצעירים קלי דעת, אלו אנשים מבוגרים, ותיקים, עם עבר צבאי ופעילות פוליטית במרץ.
חותם זה אומר... על כל מילה. חותם על כל מילה. צריך להתייחס לפעולה האלימה והמסוכנת. האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה. צריך לזכור את זה, לשים את זה, שיביתי השם נגדי תמיד, כל הזמן נגד העיניים, להתייחס בכל החומרה, ועדיין, את זה תעשה המשטרה, את זה תעשה מערכת המשפט, אני מוכרח לומר שרמת האמון שלי, כידוע מערכת המשפט מאוד מאוד נמוכה, כחברה, בואו נתייחס לזה, כאל תופעת שוליים לא רלוונטית, ונשמור על הביחד שלנו, כי הוא קריטי לחוסן הלאומי שלנו, הוא קריטי להמשך המלחמה, הוא קריטי לניצחון, והוא קריטי לצמיחה ולסגסוג ולפיתוח של מדינת ישראל, שכולנו שותפים באהבה הגדולה אלה ובמסירות אלה. שוב, יש עשבים שוטים, צריך לעקור אותם מן השורש, לא לתת להם לקלקל את הערוגה, אבל לשמור על הערוגה ביחד.
אתה מאוד כועס על גלי בערב מיירה, מאוד כועס. אתה תסביר לי למה, אבל אני רוצה לשאול אותך, הגיע לידי אתמול מכתב שחתומים עליו 100 אלופים, תתי אלופים, ראשי שבק בעבר, ראשי זרועות הביטחון, 100 אנשים, חלק גדול מהם אני מכיר, שהם כותבים, אתם עושים את המדינה בכך שאתם פוגעים ביועצת המשפטית לממשלה. תשובתך.
קודם כל אני מציע לכולנו להיזהר מאינפלציה של מנשרים וחתימות.
ראית את הנייר הזה?
כן, ראיתי. זה אותם מהאנשים שחותמים כבר שנים, הם מחזירים את החתימות כל פעם על נושא אחר. זה בסדר, הם אנשי שמאל, זה לגיטימי. אני אוהב אותם, הם אחים שלי.
דווקא השניים שאני מכיר הם לא אנשי שמאל, הם אנשי ימין, ואפילו מצביעי ליכוד.
אז אני לא יודע מי השמות, אנחנו לא עושים שום דבר. תראה, אני חושב שאין ויכוח היום שצריך לאזן אחרת את מערכת היחסים בין המשפטנים לבין נבחרי הציבור בדמוקרטיה. לא חשבתי שנכון לעשות את זה תוך כדי מלחמה, כיוון שאתה יודע, צריך תמיד להתפקס בעיקר ובדחוף, ועכשיו צריך לנצח את חמאס ולהשמיד אותו, ולנצח את חיזבאללה, ולנצח את האיראנים, ולהחזיר את הביטחון ואת התושבים שלנו בכל מרחבי הארץ, לחיות בבתים שלהם בביטחון, וזה צריך לדחות דברים אחרים. אבל זה לא יכול להיות חד צדדי. לא יכול להיות מצב שבו היועצת המשפטית לממשלה פועלת לסכל את מדיניות הממשלה הנבחרת שוב ושוב ושוב, לא בכלים משפטיים. דוד, אני משפטן. אני קורא חוות דעת שלה ושל גיל לימון, לא נעים לי להגיד, זה בושה לאינטליגנציה. סטודנט למשפטים, שנה א', סמסטר א', שהיה כותב מסמך כזה, כי עבודה סמינור ואני טעי, הוא מדיחים אותו מהלימודים, אומרים לו, לך תהיה מלצר, אתה לא מתאים להיות משפטן.
דוגמה.
עזוב, כל הזמן, כל הזמן, חותרים. בוא אני אתן לך דוגמה להחלטה שאני העברתי ביום ראשון. ותגיד לי, אתה, אם זה לא שחיתות. במשך שנים, יש יועצים משפטיים של משרדי ממשלה, שהקצובה שלהם, הכהונה שלהם קצובה בהחלטת ממשלה מ-2009, שהוביל מני מזוז, לא בצלאל סמוטריץ'. החליטו שהדבר הנכון לשירות הציבורי ולשירות המשפטי זה שיועצים משפטיים של משרדי הממשלה יהיו קצובים לשבע שנים. במשך שבע שנים הם נאחזים בכיסא ועושים שימוש בכוח המנהלי שיש להם, כדי לסחוט לעצמם טובת הנאה אישיות. הם רוצים הסדרי פרישה מיטיבים, אגב מיליוני שקלים לכיס הפרטי שלהם.
אתם הסכמתם שנתיים?
אנחנו לא הסכמנו. רגע, 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 שנייה. זה אירוע שמתנהל 15 שנה. אני הבאתי החלטת ממשלה ביום ראשון, שבסך הכל מבקשת לקיים את החלטת הממשלה מ-2009, תוצר של ועדה ציבורית, ועדת אברמוביץ' שהמליצה, שכמו שאמרתי, הקים אותה מני מזוז שהיה יועץ משפטי לממשלה, וביקשתי לנתק בין הדברים, להגיד חברים יקרים, אל תערבבו, אל תייצרו ניגוד אינטרסים, שבו אתם עושים שימוש בכוח המנהלי שלכם, ממשיכים,
כדי לקבל טובות הנאה באמצעות,
טובות הנאה לכיס שלכם, אגב, שהם חסרי תקדים. היועצת המשפטית לממשלה הוציאה חוות דעת שההחלטה הזאת היא בלתי חוקתית, עכשיו העברנו אותה. ולמיטב הבנתי, הם גם הבינו שזה קרב שלא כדאי להם לנהל, ואני אמרתי להם, אני אדאג שלא יהיה אזרח אחד במדינת ישראל שלא יכיר את השמות ואת הפרצופים ואת הסכום שכל אחד כזה לוקח הביתה, כשאנחנו בשנת מלחמה קשה ואנחנו נאלצים לקצץ, אנחנו רוצים לקחת מהחינוך ומהרווחה ומהכל.
תן לי דוגמה לכמה זה לגיטימי. עלות, כמה זה עלות שנתית, והם דורשים שנתיים, אני חושב שהסכמתם לזה, תשלום עבור פרישה מוקדמת.
יש, זה לא פרישה מוקדמת. זה לא
פרישה על פי החוק, אתה צודק.
הם באו מראש לשבע שנים.
בסדר.
בוא, זה מיליוני שקלים, דוד. זה
אבל אם הם באו לשבע שנים והם רוצים להיות תשע שנים,
תראה, יש הסדרי פרישה למנכ״לים, לסמנכ״לים, הם דורשים לעצמם תנאים מפליגים ומיטיבים שאף אחד, כמו למשל לקבל 24 משכורות, זה אירוע של למעלה ממיליון שקלים לכיס, מעבר לכל השכר שלך. עכשיו, מעבר לפנסיה שלך, מעבר לכל התנאים שיש לך, מעבר לפיצויים שאתה מקבל כמו כל אזרח במדינת ישראל וכמו כל אחד בשירות הציבורי. עכשיו, עזוב רגע, אתם רוצים, תראה, אתם רוצים להתאגד בהסתדרות.
אתה מדבר על עלות למעלה ממיליון שקל, בנוסף
לכל אדם.
לכל אדם.
לכל אחד, לכיס הפרטי.
נכון.
אין לזה אח ורע. עכשיו, שוב,
ואתם תסכימו לזה?
רגע, רק שנייה, אתם רוצים לנהל מזוהה מתן דרך ההסתדרות, בסדר גמור, אל תשתמשו בכוח המנהלי שיש לכם, כי אתם שחקני וטו, כי אתם יוצאים משפטים של משרד ממשלתי, ותאחזו בכיסא, ואל תסכימו ללכת הביתה, ותכפו את עצמכם עלינו.
יש לי מלא מה לשאול אותך.
יש לי המון המון, ולכן אני כל מה שאני מבקש, מהיועצת המשפטית, מהמערכת המשפטית, תראה דוד, אתה מכיר את עמדתי, אני חושב שהתראיינתי אצלך בשיא הוויכוח על הרפורמה המשפטית. אני מאוד לא רוצה פוליטיקאים עם כוח בלתי מוגבל. זה מפחיד אותי. אבל אני גם לא מוכן ליועצים משפטיים עם כוח בלתי מוגבל. ואני רוצה מערכת הרבה יותר מאוזנת, ואני רוצה מערכת שקופה והגונה וישרה, ועם סטנדרטים אחידים.
הרעיון הזה יהיה ארוך, עד שהגעת לכאן, ואני רוצה לשאול אותך. שליחו של ביידן לאזור, עמוס אוכשטיין, הגיע לישראל, והוא אומר, וגם הקולות שאני שומע מארצות הברית, יש התקדמות. ועכשיו הסיפור הוא כן הפסקת אש, או לא הפסקת אש, או הפסקת המלחמה, זה על נושא אחד קרדינלי. עכשיו אני מבין שמסתדרים. על הנושא הזה, אם ישראל תורשה להמשיך ולפעול, אם החיזבאללה יפר את ההסכמות. אבל אני שואל, מי הם בכלל? מה הם מעניינים אותנו? תעשה את ההסכם הזה עם ארצות הברית, אם היא תאפשר לך להיכנס שוב, ולהפגיז ולהפציץ, אם תהיה הפרה, יש לך הסכם? אני צודק?
אני אתחיל מהסוף. אני לא מייחס חשיבות לשום הסכם כזה. הוא לא שווה את הנייר שהוא כתוב עליו. כמו ש-17-01 לא היה שווה.
נכון.
כמו שההסדר כאילו אחרי לבנון השנייה לא היה שווה. אנחנו בשנה האחרונה משנים את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל. במשך עשרות שנות קונספציה אנחנו החלנו, ידענו, וראינו, ונתנו לאויבים שלנו להתעצם ולהתחמש ולגדול לממדים המפלצתיים שלהם בכל החזיתות, ולא עשינו דבר, מהמון המון המון סיבות, אגב, בסוף זה גם אירוע לאומי וחברתי, בוא נאמר את האמת, אנחנו שכחנו את המושג מלחמת מנע, שכחנו, רצינו שקט, כן, מרחנו שכבה עבה מאוד של פודרה, על כל האיומים המתהווים, שכנענו את עצמנו שהמצב הביטחוני פה פנטסטי. אתה, קודם כל, אתה צודק, לנוח, אני כבר ב-2017 כתבתי והתראיינתי אצלך ואמרתי שצריך לכבוש את עזה מחדש ולפרק את חמאס מנשקו, והתייחסו אליי כמשיחי וכאזוי. אגב, אמרתי שזה יקרה, שיבוא הרגע שעם ישראל יתפכח ויבין שאין לו ברירה, והתפללתי, ואמרתי את זה, שאני מקווה שהמחיר לא יהיה כבד מדי, כן, מחיר ההתפכחות, לצערי שילמנו מחירים נוראים ואיומים, אנחנו אבל משנים את תפיסת הביטחון, ואנחנו נלחמים מלחמה ארוכה ולא מוכנים לעצור אותה באמצע בשל מחיריה, עשרות שנים לא הסכמנו לשלם את מחירי המלחמה, עצרנו כל פעם באמצע, אנחנו משמידים את חמאס, אנחנו מפרקים לחיזבאללה את הצורה, ופה אני מגיע להמשך. מה שחשוב בעיניי, זה שצהל יהנה מחופש פעולה מבצעי מלא ביבשה, באוויר ובים, בכל מקום ובכל מן, כדי להמשיך לקטוש את חיזבאללה, ולא לתת לו להרים ראש. מצד הזה של הליטני, מהצד השני של הליטני, זה בכלל לא משנה. מה יהיה כתוב בהסכם או לא כתוב בהסכם אותי, זה לא מעניין. אני חושב שההישגים שלנו מול חיזבאללה כרגע הם פנטסטיים, לא חשבנו לפני חודשיים, שלושה, אם אתה ואני היינו מדברים שנגיע להישגים כאלה, זה גם לא הייתה מטרת המלחמה שלנו, אנחנו יצאנו למלחמה מול חמאס כדי להשמיד אותו אחרי שהנאצים האלה עשו לנו מה שעשו בשביל אוקטובר. חיזבאללה הצטרף, חטף קשות מאוד, וחייב להמשיך לחטוף, ולא לגדול ולא להתעצם, כדי שלא יהיה איום. אנחנו לא יכולים להיערך לכוונות של האויבים שלנו, כי הניסיון להיכנס להם למוח נכשל, אלא ליכולות, ולוודא שאין יכולות כאלה. אנחנו עושים את זה בעזה, אנחנו נעשה את זה בלבנון, אנחנו עושים ונעשה את זה בסוריה, ואתה יודע מה? אנחנו נעשה את זה באיראן. ולא לשכוח,
איך?
אנחנו נעשה את זה גם באיראן, ואני מציע לכולנו,
שישראל...
לא להוריד את, הרג, את העיניים מהכדור.
אז רק תלי, תירק. קראתי אתמול באיזשהו אתר, שאנחנו מתכננים, מתכוננים בכל רגע לפתוח בחזית נגד עיראק. זה נכון?
אני לא רוצה ברשותך ברדיו להיכנס לדיונים ביטחוניים מורכבים. אני רק אומר...
לא, זה לא מורכב, בצורה, שאלה היא כן או לא.
אני רק אומר בצורה פשוטה. אנחנו לא נאפשר...
אתה מכחיש את הידיעה הזאת?
אני לא מכחיש ולא מאשר, ותאמין לי... כך מוטב. את המלחמה הזאת בוא ננהל בחדרים הסגורים ולא מעל גלי היתר, בלי חס וחלילה
לפגוע. וכלפי איראן נגיב?
אני אומר, תראה, כלפי איראן תקפנו.
אני יודע.
תקפנו חזק מאוד.
אבל הם מתכננים שוב.
עוצמתי מאוד.
השאלה היא...
אני לא מציע להם לתקוף
שוב. האם אנחנו נמצאים בסיום המערכה מול איראן?
לא, ממש לא.
אנחנו רק בתחילתה.
אנחנו רק בתחילתה. אנחנו לא נשלים עם איראן גרעינית. אנחנו לא נשלים עם משטר פונדמנטליסטי שחותר בגלוי. בפומבי, להשמדת מדינת ישראל. ובזה אנחנו משתנים. עשרות שנים ניסינו בכל מיני עקיצות כאלה וקטנות לעכב. הסיפור הזה נגמר. אני בהחלט חושב שתוצאות הבחירות בארצות הברית גם מייצרות אופטימיות גדולה. אני מניח שיהיו לנו שיתפי פעולה יותר טובים עם הממשל החדש בארצות הברית בעניין הזה. לא תהיה איראן גרעינית. לא יהיה משטר שמאיים על קיומנו ולמדינת. וחותר להשמיד אותנו באופן מעשי, ולא יהיו פרוקסי, לא יהיו בסיסי טרור איראנים קדמיים, לא בעזה, לא בלבנון, ואתה יודע מה דוד? גם לא ביהודה ושומרון. לא ביהודה ושומרון. אתה יודע שמשימת חיי, ועל זה ראיינת אותי אין ספור פעמים, משימת חיי זה למנוע את הסכנה הקיומית של הקמת מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל. ולכן קיבלתי את התפקיד במשרד הביטחון, ולכן אני עושה מהפכה ביהודה ושומרון, ומפתח ובונה ומשכלל, ויש לנו הזדמנות גדולה לדעתי גם להסיר מסדר היום את האיוולת הנוראה הזאת של אותה מדינת טרור ששולטת על
שלושת רבעי מדינת ישראל,
ולסיים את הסכסוך כשמדינת ישראל חזקה, בטוחה. ואתה יודע מה דוד? באים אליי בטענות כשר אוצר, אני חושב שהדבר הנכון ביותר לכלכלה. זה להשלים את המלחמה הזאת בניצחון, והביטחון יחזיר את זה
לכלכלה
בצורות עודפות.
בצלאל, תראה, אנחנו נמצאים היום במצב שגם הכלכלה, אתה יודע, הגירעון והורדת... המצב שלנו לא טוב. בוא, המצב לא טוב. למרות שאתה חושב שהמצב הכלכלי הוא טוב, הרבה מאוד אנשים הם מתחת לסף העוני. אני רוצה לדבר איתך, אבל עוד שנייה. איראן זה מוקד, המוקד הנוראי ביותר, והמלבה הגדול ביותר של שנאה נגד ישראל. אמרת, הם רוצים להשמיד אותנו. הפצצה הגרעינית היא כבר שם. עזוב את כל הדיבורים מסביב. לאיראן יש יכולת גרעינית, נקודה. הבעיה שלהם זה הבעיה של השילוח. זאת הבעיה שלהם. הם כבר ב-80%, חלק גדול, מספיק להם ליצירת פצצה. הבעיה העיקרית היא, כיצד הם יובילו אותה. האמצעי התובלה של הפצצה למקום שבו אתה רוצה להפציץ, זה הבעיה כרגע. מה תעשו? אין לכם פצצות של טון, מספיק, שני טון, ופצצות חודרות שיכולות לחדור את אותם מקומות ששם מאוחסנות הפצצות, ואתם יודעים איכן הן נמצאות. ארצות הברית כרגע מסרבת לתת לישראל את הפצצות האלה, ואתה יודע את זה. איך אתם מתגברים על הבעיה הזאת?
דוד, אני לא מציע שאנחנו נספר לאיראנים מה אנחנו מתכננים. לאיראן אין כרגע יכולת גרעינית, בניגוד למה שאמרת, לא רוצה עכשיו להיכנס לפרטים.
לא אמרתי יכולת גרעינית, אמרתי יש להם אפשרות.
אין להם
אמצעי שינוע.
אין להם,
להגיע,
לא, 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 דוד, עזוב רגע, הם עוד לא שם, עוד לפני שאלת השילוח, הם עוד לא שם, והם לא יגיעו לשם נקודה. זה האתגר.
אתה מבטיח?
זאת המשימה.
אתה מבטיח?
זה לא שיש הבטחה. אני יודע
שאנחנו כרגע,
אנחנו עושים כרגע את מה שנדרש, ואנחנו סומכים רק על ריבונו של עולם ועל עצמנו. אמרתי קודם, אני חושב שהממשל החדש של הנשיא טראמפ בארצות הברית, סביר להניח שיהיה לנו יותר קל איתו, ואני לא אכנס לפרטים, גם אם תנסה להוציא ממני, כי זה לא אחראי. לאיראן אין ולא תהיה יכולת גרעינית. מדינת ישראל לא תשלים עם איראן, גם לא כמדינת סף גרעינית. זה האתגר הגדול. אני רק אומר דבר אחד, במשך הרבה מאוד שנים האמירה הייתה, בואו נשמור על שקט באזור הקרוב, כן, אצל כפות החתול, אצל הפרוקסי האיראני פה באזור, כדי שנוכל להתמקד באיראן. ואנחנו שינינו את התפיסה הזאת ב-180 מעלות. אנחנו מפרקים את כל כפות החתול, אין בסיס טרור איראני בעזה, לא יהיה בסיס טרור איראני בלבנון וביהודה ושומרון, ועכשיו כשאין לחתול כפות וציפורניים, שהוא יכול גם סוריה אגב, אפשר להרחיב את הדיבור גם על סוריה, גם סוריה תהיה אחרת לחלוטין, אין עכשיו כפות חתול, ועכשיו אפשר להתפנות ולטפל בלי איומים. תראה, זה דבר מדהים. אם הייתי אומר לך לפני חודשיים, שאנחנו הולכים בקבינט לאשר תקיפה באיראן, והשאלה מה יעשה או לא יעשה חיזבאללה בתגובה, היא בכלל לא פקטור בקבלת ההחלטה. לא היית מאמין. זה המצב. וזה מצב יסודי, הרבה יותר טוב. היציבה האסטרטגית הביטחונית של מדינת ישראל אחרי שנת המלחמה הזאת, הוא הרבה יותר טוב מה שראינו בשישי לאוקטובר, במחירים כבדים. ועם ישראל מגלה בשנה האחרונה יכולת עמידה יוצאת מן הכלל. אגב, גם האויבים שלנו מסתכלים על זה בהשתהות, וגם אלה שעל הגדר ומתלבטים, אתה יודע, אנחנו בשכונה שבה כולם בורחים מן החלש, חוברים אל החזק. יכולת העמידה של החברה הישראלית, של מדינת ישראל, שנה שלמה, בנשיכת שפתיים, בגבורה, בנחישות, באמונה, עם נכונות לשלם מחירים, זה מפתיע את כולם, זה מרכיב כוח מאוד משמעותי ביציבה האסטרטגית ובהרתעה שלנו במרחב. הדבר הזה מאפשר לנו, כפי שאמרתי, לסיים את המשימה, גם של השמדת חמאס, גם של החזרת חטופים, משימת על מאוד מאוד חשובה, שעמדנו בחלקה, לא עמדנו עדיין בכולה, גם אל מול חיזבאללה וסוריה, וכפי שאמרתי, גם אל מול איראן.
מיד אני אגיד לך לנושא שהוא לדעתי הכי חשוב, נושא החטופים. אבל לפני כן, שר ביטחון לשעבר יואב גלנט כתב השבוע בטוויטר, הדיון שעוסק בחלוקת המזון בידי חברות פרטיות בהבטחת צהל, מכבסת מילים לתחילתו של ממשל צבאי. על הדברים האלה מדברים כבר חודשים. ואני רוצה לשאול אותך, אדוני, מה השתנה מלפני שבוע, שבועיים, חודש, לפני ששר הביטחון פותר, ולמה שר הביטחון, מחב הוא מתנגד לכל אותם דברים שהזכרנו, מדוע הוא לא התפטר אז, ולמה עכשיו הוא יוצא עם אותם דברים שהוא היה שותף להם?
תראה דוד, דיברנו קודם בנימה אופטימית על ההתקדמות של המלחמה, על מימוש מטרותיה. יש במלחמה הזאת שני מחדלים קולוסליים בניהול שלה. הייתה לי התבטאות, אני רק רוצה לדייק אותה, כן, שהם יותר חמורים מהשביעי לאוקטובר, לא חלילה בתוצאות. אבל שביעי לאוקטובר עושה זה טעות. פה אנשים בעיניים פקוחות, שני מחדלים. האחד, זה אופן ניהול המאמץ ההומניטרי, אותה חלוקת סיוע הומניטרי, העובדה שחמאס משתלט על הסיוע הזה ושומר על השלטון שלו דרך זה, גובה על זה מיסים, מרוויח על זה כסף.
זה מה שאומר גלנט.
נכון. לא, אבל הוא אחראי לדבר הזה במשך שנה שלמה. והדבר השני זה ניהול כוח האדם, גיוס המילואים, אגרף, לא ייכנס לזה, זה סוגיה בפני עצמה. חלק גדול מהקושי של לוחמי המילואים, הצבא מנהל את זה רע מאוד. אנחנו הגדרנו כמטרת מלחמה ביום הראשון, להשמיד את חמאס צבאית ושלטונית. אתה לא יכול להשמיד את חמאס אם אתה לא משמיד גם את היכולות האזרחיות שלו, צריך לזכור, חמאס זה תנועה שקמה קודם כל באמצעות פעולות אזרחיות, על גבי זה בנו את הזרוע הצבאית.
אתה גם לא יכול להשמיד את האידיאל שלו. צהל עובד יפה,
אז אני לא מדבר על האידיאל. אני רוצה להשמיד את היכולות שלו לממש את האידיאל הזה, והיכולות האלה נשענות על יכולת צבאית, זרוע צבאית, כן, טילים, מנהרות, מחבלים, ועל זרוע אזרחית. חמאס שולט ברצועת עזה, אתה רוצה להפיל את השלטון, תפיל את השלטון. אני צועק על זה מחודש דצמבר בכתב ובעל פה בכל הזדמנות. גלנט במשך כל החודשים האלה דמיין על איזה גורם שלישי שיבוא ויעשה את זה, לא חמאס ולא אנחנו. אין גורם כזה. אם זה גורם שבא בהסכמת חמאס, אז זה בעצם חמאס, אותו הגברת בשינוי אדירת. ואם זה גורם שבא שלא בהסכמת חמאס, אז הוא פשוט לא יבוא, כי חמאס יהרוג אותו. והתוצאה היא שאנחנו מכניסים ים של סיוע הומניטרי, שחמאס משתלט עליו, שומר על התלות של האוכלוסייה בו, דרך זה שהוא שולט בחלוקה, מי שאיתו, מי שעם חמאס מקבל סיוע, מי שלא עם חמאס לא מקבל סיוע, גובה מיסים על הדבר הזה, ודרך זה משלם משכורות ומשמן את המנגנון שלו, ואני צועק על זה חודשים. בואו ניקח אנחנו אחריות על חלוקת הסיוע. אגב, חשוב לומר, זה לא אומר שחייל צהל עכשיו צריך לחלק קופסאות שימורים או מרק. זה אומר שצריך להבטיח את השיירות ליצור מרכזי חלוקה, בתוך זה יחלקו את זה ארגונים בינלאומיים. זה הדבר הנכון, זה היה מקצר את מהלך המלחמה, זה היה שובר את חמאס תודעתית, זה היה מקדם את החזרת החטופים. זו הטעות האסטרטגית, העובדה שאתה נכנס יוצא, נכנס יוצא, במקום לתפוס שטח, כל מקום שהיית בו, לשמור עליו סטרילי, לא לתת לחמאס לחזור אליו, לקחת בעצמך את האחריות על הסיוע הומניטרי, גלנט והרמטכ"ל, שהתנגדו לזה לכל אורך הדרך, בציר המשותף ביניהם, פשוט בלמו את זה, אגב, לא דמוקרטי, כי זה בניגוד להנחיות של ראש הממשלה, זה בניגוד לאמירות של הקבינט, ופה תראו, אני הייתי ביחסים אישיים מאוד טובים עם גלנט, אחרי עבדתי גם איתו תחתיו במשרד הביטחון בהקשרים האזרחיים של יהודה ושומרון, אבל אמרתי לו כל הזמן, יואב, תראה, זכותך להחזיק בדעה שונה, זכותך לומר את דעתך בקבינט, אבל ברגע שמתקבלת החלטה, יש ראש ממשלה אחד, קבינט אחד וממשלה אחת. אם אתה לא מסוגל לעמוד מאחורי ההחלטה הזאת, לגבות אותה וליישם אותה, אז תתפטר. והעובדה שהוא נשאר בתפקידו וסיכל את המדיניות של ראש הממשלה ושל כולנו למשך השנה הזאת, ובזה יש לי ביקורת קשה מאוד גם על הרמטכ"ל, יש לי הרבה דברים טובים לומר עליו. מאוד נסור, מאוד נחוש, מאוד אידיאליסט, עובד מאוד קשה, מוסר את הנפש. יש כאן טעות אסטרטגית בניהול המלחמה. אנחנו צריכים לתפוס שטח בעזה, לפרק את היכולות האזרחיות של חמאס, לא רק הצבאיות. ככה מפילים את שלטון חמאס.
זה סיפור של שנתיים, שלוש.
לא. הנה, אנחנו עושים עכשיו מבצע מצוין בצפון רצועת עזה. אפשר?
כמה זמן תישאר שם?
קודם כל כמה שצריך, אבל גם זה חשוב לומר.
כמה שצריך זה אומר...
בוא נפרק את השקר.
אבל רגע, שנייה. מה שאתה אומר, כמה שצריך, זה יכול להיות שנה, שנתיים וגם יותר. זה מה שאתם אומרים, אני קטונתי. אבל, ההשלכות של זה זה 3 מיליארד שקל בשנה.
לא.
כדי האוצר אמרו את זה, לא אני. רגע, תתקן אותי. וממשל צבאי, וכל העולם שאומר ממשל צבאי של ישראל ברצועת עזה, לא תהיה. אז אני שואל את עצמי, אולי מה שאתה אומר זה מסת נפש, אולי זה חשוב ואתה אומר זה חיוני, אבל אולי התנאים האובייקטיביים לא יאפשרו את זה, מעבר לכל כך הרבה כסף, שיבוא על ידי משרד האוצר הישראלי, והכסף הזה, שהוא כבר חסר לנו, יחסר הרבה יותר בשנים הקרובות.
אני אענה לך ברשותך כמה תשובות. מהות, תפיסה ועובדות. קודם כל, השאלה שלך משקפת בריאתי את השישי לאוקטובר, כאילו לא למדנו שום דבר. זה אלה המנטרות ששנים אמרו לנו, לא רצינו לשלם מחירים בלבנון, ברחנו מדרום לבנון, 4 אמהות, 3 אבות, והנה, קיבלנו מפלצת מדינה של טרור חיזבאללה, יש לנו עשרות אלפי תושבים שכבר שנה ומשהו מחוץ לבית, עם איום גדול, עם מחירים כבדים. ברחנו מעזה. קיבלנו מפלצת ענקית של טרור, וקיבלנו את הטבח של 7 אוקטובר. אנחנו צריכים לקבל החלטה, האם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר של לחיות כאן בשלום וביטחון? יש למלחמת מחירים. החוסר הנכונות לשלם את מחיריה של המלחמה לאורך השנים, הביאו, כן, בחרנו בחרפה, קיבלנו מלחמה אותה, אמירה אלמותית היא נכונה מאוד. אז זה קודם כל, אני מציע שאף אחד לא יעלך עליי אימים על מחירים, כי יש מחירים לקיום שלנו פה, ומי שרוצה להימנע מלשלם מחירים, משלם אותם אחר כך עם ריבית והצמדה של שוק אפור. עובדה. 2, צהל יצטרך להישאר ברצועת עזה הרבה מאוד שנים, בלי קשר לשאלת הסיוע המוניטרי. כי הגדרנו כמטרת מלחמה, שליטה מבצעית ארוכה טווח של צהל ברצועת עזה, כדי שמעזה לא ישקף איום. רגע, עוד לפני זה.
לא, אני שואל שלטון צבאי.
עוד לפני השאלה האזרחית. צהל יישאר ברצועת עזה שנים, כמו שהוא נמצא ביוש, עם חופש פעולה מוחלט, עם סיכול טרור וכיסוח דשא רציף לאורך זמן, פשוט כדי שיהיה לנו ביטחון. אוי ואבוי לנו אם נחזור לשישי לאוקטובר ולקונספטות של עצימת עיניים, בואו נצא החוצה כדי שלא נשלם מחירים.
בצלאל, עד ש...
עד שמעזה לא יהיה איום אל עבר מדינת ישראל. אנחנו נמצאים ביהודה ושומרון, צהל כל יום נכנס לג'נין, נוצא מג'נין, נכנס לזוכר, מה לעשות? כי אחרת התפוצצו כאן אוטובוסים ברחבי מדינת ישראל, כי אחרת כפר סבא תהיה כפר עזה, ונתניה תהיה בערי, וניצני עוז תהיה נחל עוז. אין, כן, אין מה לעשות, אי אפשר לטשטש את זה קודם כל. 2, שאף אחד לא יעלך עליי אימים בכלכלה. אם מה שצריך לשלם, לא צריך, לא צריך, זה לא אמת, אבל תכף, גם אם מה שצריך כדי שיהיה ביטחון לתושבי הדרום זה 3 מיליארד שקל, אני מוכן לשלם את זה. המלחמה הזאת, דוד, עלתה לי בשנה, לך ולי ולאזרחי ישראל, 250 מיליארד שקל. 250 מיליארד שקל. תאמין לי, אם אומרים לי עכשיו 3 מיליארד שקל בשנה, זה אומר לפרוס את זה ל-60-70 שנה, וזה מה שצריך כדי שלא תהיה עוד במלחמה בעוד 3-4 שנים. מה אומר, מה האלטרנטיבה? מה אומר לי יואב גלנט? תביא את הרשות הפלסטינית לעזה, בעצם חמאס והטרור ימשיך
לתעצב שם. טוב, נו, הרשות הפלסטינית, אנחנו... אבל רק למי שלא זוכר, רגע, שנייה, למי שלא זוכר...
לא גינתה עד היום את הטבח.
יותר גרוע מזה. היא הייתה שם בעזה.
נכון.
היא גורשה על ידי החמאס.
זה ברור.
האנשים שלה נרצחו, והם ברחו עם הזנב בין הרגליים.
ואם היא תחזור עכשיו, זה בהסכמת חמאס, זה אומר שזה בובה בחלון רעבה, וחמאס נשאר בעזה וחוזר להתעצם, ועוד 3, 4, 5, 6, 7, 10, לא משנה כמה, אנחנו נפגוש שוב את השביעי לאוקטובר, וזה אומר, וזה אומר שזה מוריד לטמיון את כל המאמצים והמחירים הכבדים ששילמנו. זה אומר שזה רק עוד סבב במרכאות, עד הסבב הבא. רגע, רגע, את זה לא ניתן. דבר שלישי, זה שקר. גם אם נצטרך ממשל צבאי, ואף אחד לא מדבר על זה, עכשיו אנחנו מדברים על לקיחת אחריות זמנית על הסיוע המניטרי, עד שתהיה אלטרנטיבה, אנחנו צריכים לפרוס סמיכה, להשמיד את חמאס, כשלא יהיה חמאס, תהיה גם אלטרנטיבה שהיא לא אנחנו. אבל אם צריך זמנית, שזה יהיה אנחנו, ועוד פעם, לא צריך חינוך, ולא צריך רווחה, אל תלכו אלמים, צריך עכשיו אוכל, תרופות, כמה דברים מינימליים בתוך מלחמה שאנחנו חייבים על פי המשפט הבינלאומי, אפשר לעשות את זה, מעט מאוד מאמצים, מעט מאוד צדק, וזה מה שיביא לניצחון ולהשמדת חמאס ולביטחון למדינת ישראל. כל היתר זה לברוח, זה לעצום עיניים, זה לחזור לקונספציות של השישי לאוקטובר, לא בבית ספרנו.
האם אנחנו פספסנו לפני 3, 4, 5 חודשים אפשרות לשחרר כך וכך חטופים?
לא היה, לא נברא ולא משל היה. מעולם לא הייתה עסקה אמיתית שחמאס הסכים לקבל ואנחנו מנענו. זה נכון שיש ויכוח שהוא כרגע תיאורטי, אבל הוא חשוב. ואגב, שתי הדעות לגיטימיות, וגם אני קרוע ביניהם. יש על כפות המוזניים שיקולים מאוד כבדי משקל. יש שיקולים של חיי אדם, של החטופים, של המשפחות שלהם, של הסבל שלהם, של יכולת השיקום של הקהילות שם. יש שיקולים של המורל הלאומי, של האחדות, של האמון של ציבור שלהם שחושב אחרת ממני, במדינה, בממשלה, בהבנה שחשוב לנו להחזיר את החטופים. יש שיקולים כבדי משקל בצד השני. הביטחון שלנו, ההרתעה שלנו, השאלה עם חמאס. אני, כן, אני מאוד רוצה להחזיר את החטופים. אני הולך לישון עם זה בלילה, קם עם זה בבוקר, מתאמץ על זה, מתפלל על זה. אני לא מוכן לעסקת קנייה של הפסקת מלחמה, ושחמאס נשאר לשלוט ברצועת עזה וחוזר להתעצם, כמו שאמרתי קודם, שבאופן שמוריד לתמיון את כל המחירים הכבדים ששילמנו בשנת המלחמה הזאת, וגרום לנו לפגוש אותו שוב. אני חושב שיש דרכים אחרות. אני חושב ששילוב של לחץ צבאי, בידוד מדיני, אם יהיה הסדר כרגע בלבנון...
עושים את זה שנה, והחטופים שם נמקים.
א', אתה צודק. וצריך לעשות יותר, והנה אני חושב שאם היינו לוקחים אחריות על הסיוע המניטרי כבר לפני 10 חודשים, וכל מקום שצהל היה בו, הוא לא היה יוצא אחר כך ונותן לחמאס לחזור, זה היה מקדם השבירה התודעתית הגדול ביותר, הרי לחמאס יש שני נכסים, יש לו את החטופים,
ויש
לו את השליטה האזרחי, רגע, רגע, אני חושב שהסיטואציה שנוצרה, שבה חיזבאללה עכשיו, שבמשך שנה גיבה את חמאס, הולך לנטוש אותו, איראן נוטשת אותו, חיזבאללה נוטש אותו, טראמפ בבית הלבן, כשהמשמעויות לגיבוי שלנו מאוד מאוד ברורות, לחץ צבאי מאוד משמעותי, ולקחת לו שטח. אני חושב שאם אנחנו נגיד לחמאס, תקשיב טוב, תוך חודש כל צפון הרצועת הזה שלנו מתוהר. אם אתה לא מחזיר לנו את כל החטופים, אנחנו נשארים שם לנצח, איבדת את השליש מרצועת הזה, אנחנו נותנים את זה לסמוטריץ', למיננת ההתיישבות שהוא הקים ביהודה ושומרון, והוא הולך להקים שם יישובים. זה אלטרנטיבה. או שאתה מחזיר את החטופים, ואז תקבל את צפון הרצועה, אני חושב שאין דבר...
אתה מתכוון לזה ברצינות, להקים שם ההתיישבות?
אני כרגע מדבר על זה כמנוף. אין דבר שמכאיב לאויבים שלנו, היסטורית, מאז ימי...
כמצאי לחץ, אבל לא...
אין דבר שמכאיב להם יותר משטח. אם אנחנו נגיד לחמאס משוואה פשוטה, אין חטופים, איבדתם שטח. תחזירו חטופים, תקבלו את השטח בחזרה. אני אומר לך שזה ישבור אותם. אבל זה צריך להיות, אגב, זה ייתן להם מוטיבציה ביום הראשון להחזיק את החטופים בחיים, לתת להם תנאים טובים ולשמור עליהם בחיים, כי אם לא יהיו חטופים שחוזרים חיים, אין, הפסדתם, שליש מרצועת עזה. אני חושב שאנחנו יודעים לקבל גיבוי לדבר הזה מהממשל החדש בארצות הברית. זה איום אמיתי, אמין, שיחזיר את החטופים.
שנה אנחנו בתוך המערכה. שנה עקובה מדם, כל יום מתים חיילים. החטופים נמקים שם. אני שומע את המשפחות והלב נקרע. ואני שואל אותך, איך יכול להיות ששירות הביטחון הכללי, אמן, לא יודעים איפה הם? או שאתה אומר לי, אנחנו יודעים, אבל לא יכולים לפעול.
קודם כל, השנה הזאת לפני מחיריה שתיארת אותם, היא שנה של גבורה, של נחישות.
אני לא חלוק
עליך. של אמונה, לא, 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 חשוב, אני יודע שאתה לא חלוק עליי, חשוב לומר את זה, של עוצמות, של אמונה בצדקת הדרך. שנה של ניצחון, של הכרעה, של החזרת הכבוד הלאומי שלנו והגאווה הלאומית שלנו, ונכון, הדברים האלה באים לנו במחירים קשים וכואבים, בדמי חיי, זו נוסחת הקיום של העם היהודי, שנים, 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 שנים.
ולתשובה?
אני לא יכול לפרט מה אנחנו יודעים, מה אנחנו לא יודעים. אני יכול לומר שאנחנו לא חוסכים שום מאמץ ושום סיכון, וכל פעם שתהיה יכולת לחלץ חטופינו בחיים, אנחנו נעשה את זה.
אבל כבר חצי שנה.
נכון.
הם נמצאים, דוד, לפני חצי שנה הצלחנו.
דוד, אין לאף אחד פתרון קסם או קוספוקוס להחזיר את כולם כרגע בחיים. יש כן פתרון? אמירה אחת, תפסיק את המלחמה, תן לחמאס לחזור לשלוט ברצועת עזה, לבנות, להתעצם, להתחמש ולפגוש אותנו בסבב הבא, ואז אולי תקבל את רוב החטופים.
במקרה כזה.
לזה אני לא מוכן בשום פנים ואופן, ואגב מבין. לא רק אני רוצה, הממשלה לא מוכן.
זה מה שהם דורשים.
כל השרים לא מוכנים.
אם היום אתה מפסיק את המלחמה, ונותן להם את הדרישה של שחרור חטופים כאלה ואחרים, במצב הזה אתה יכול להחזיר חטופים?
לא הבנתי את השאלה.
אני שואל שוב. אתה אומר שיש להם דרישות שלא מקובלות.
הם דורשים להפסיק את המלחמה.
כן, אני אומר.
ולהישאר שולטים
ברצועת עזה. אם תפסיק את המלחמה, אתה לא יכול לחזור אחר כך? אם תפסיק את המלחמה ויחזרו חטופים לישראל, אני לא יודע כמה.
תראה דוד.
יחזרו החטופים במקרה כזה?
קודם כל אני מציע רק שלא נהיה תמימים. אנחנו לא עומדים מול קונוסים. הרי הפסקת מלחמה זה ערבויות בינלאומיות. חמאס הרי לא אומרים לך, בוא תעשה תחבולה. בוא תעשה תחבולה, תעשה כאילו אתה מפסיק את המלחמה ותחזור עוד הפעם. זה לא עובד ככה, יש ערבויות. אם אתה מפסיק את המלחמה,
למה לא?
ככה, כי יש ערבויות בינלאומיות, אין דבר כזה. אם אתה מפסיק את המלחמה בהסכם עם ערבויות בינלאומיות והחלטת מועצת הביטחון, אז אתה מפסיק את המלחמה.
והדרשה היא להפסיק, לא להפסיק זמנית.
שואל אותי, האם חמאס יחזור ויתעצם, נלחם בשוב? בוודאי, אבל זה אומר עוד הפעם שכל המלחמה, כל השנה הזאת שעברנו על כל מחיריה, כאביה ומשמעויותיה, כל הדבר הזה בעצם הופך לעוד סבב, כמו ש... ככה, ככה פעלנו ב-20 השנים האחרונות, מסבב לסבב 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 לסבב. זה אומר שתושבי הדרום חוזרים לחיות תחת איום, וזה אומר שעוד כמה שנים נצטרך לשוב ולהילחם מחדש. אני חושב שזו שגיאה שאסור לעשות אותה.
הבנתי. צפון, אנחנו ערב חתימת הסכם כזה או אחר עם ממשלת לבנון בערבות אמריקאית על הפסקת הלחימה?
שאלת קודם ואני...
הוא אמר 80%.
בעיניי, השאלה אם יהיה הסכם או לא, היא לא כל כך רלוונטית. מה שרלוונטי זה שאנחנו ממשיכים לרדוף את חיזבאללה ולהקות את חיזבאללה.
לא, אבל אנשים צריכים לחזור הביתה בצפון.
אנשים, כשאנחנו, וכשצהל יגיד שהם יכולים לחזור הביתה, יחזרו הביתה למציאות ביטחונית הרבה יותר טובה מאשר לפני השישי לאוקטובר. בסדר, עם חיזבאללה חלש, מוכה, חבול, בלי תשתיות על קו הגבול, עם הרבה פחות יכולות, אמל"ח, תשתיות, פיקוד וכו', אבל בעיקר, 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 עם פיקחון מלא שלנו, עם מערכי הגנה יותר טובים, ובעיקר, התקפיות רציפה, החלטית, נחושה, כל הזמן, בכל מקום. חיזבאללה לא יחזור להתעצם ולאיים על תושבי הצפון, נקודה. אנחנו עושים את זה היום, ונמשיך לעשות את זה, גם אם יהיה נייר או לא יהיה נייר, זה פשוט לא רלוונטי.
אבל בצלל, אני שומע שרים חשובים בקבינט, שאומרים, אנחנו אוטוטו ערב הסכם, אז אם אתה אומר...
אז אמרתי שוב, מה יהיה כתוב בהסכם?
לא, אני שואל...
זה בעיניי פחות חשוב, זה לא שווה את הנייר שהוא כתוב עליו. מה שחשוב זה מה אנחנו נעשה.
אני מבין. אז זאת אומרת, הסכם הולך להיות. עומד להיות אוטוטו.
אני לא יודע. אנחנו נחכה ונראה.
או שזה אומרים, אתם אצלכם בקבינט אומרים.
אם יהיה הסכם או לא, בראייתי, תלוי בדבר אחד בלבד.
שתוכל להמשיך לפעול.
האם צהל חוזר...
אבל זה אתה צריך לקבל, דיברנו על זה קודם, נכון. את זה אתה צריך לקבל אישור מהאמריקאים.
ולכן בדיוק, אני לא משקיע את זמני ומרצי בלהתעכב על פרטים של הסכם, שבעיניי הוא לא רלוונטי ולא משנה מה כתוב בו.
אז מה שאתה אומר...
מה שמשנה...
מה שאתה אומר בעצם...
זה שאנחנו קודם כל השתננו, חברתית, לאומית, צבאית, תפיסתית ומדינית, ושהעולם מבין את זה מצוין, גם ארצות הברית מבינה את זה ומגבה אותנו, וגם הלבנונים מבינים את זה ומגבים אותנו.
אז תן לי בלשון יותר פשוטה להסביר לעצמי ולמאזינים. מה שאתה אומר בעצם, עד שטראמפ לא ייכנס לתפקידו, המצב הזה יישאר.
ממש לא.
לא, אני שואל, כי זה מה שאני מבין. אתה אומר עד ש, עד ש, עד ש, אבל טראמפ יאפשר לך, כך לפחות לדעתי, לפעול שוב בלבנון, אם אתה תראה שכל מה שמסוכם לא מבוים.
למיטב הבנתי...
וטראמפ ייכנס רק בעוד חודש.
חודשיים. למיטב הבנתי, גם ממשל ביידן הנוכחי, מבין, מסכים ומקבל, שמדינת ישראל וצהל לא יאפשרו לחיזבאללה להרים את הראש.
והם מסכימים לכך?
לפרומיל, כן. כן.
זאת אומרת, הבעיה
הזאת... אבל אני גם באמת אומר לך...
הבעיה הזאת פתירה מול ארצות הברית. לא, זה חשוב.
התשובה היא כן, אבל אני רוצה גם לומר גם זה, אני גם לא בונה על האמריקאים. אני בונה על הקדוש ברוך הוא, אתה מכיר אותי, גם אתה, כולנו קודם כל בונים על הקדוש ברוך הוא ועל עצמנו. על הצבא שלנו, ועל השבק שלנו, ועל המן שלנו, ועל הנחישות שלנו. בוא, זה המפתח, אני אומר למאזינים שלך ושלי, עכשיו דוד, זה תלוי רק בנו. האם נפל לנו הסימון בשביל אוקטובר? האם אנחנו מוכנים לשלם מחירים? האם אנחנו מוכנים למלחמות מנע ולמבצעי מנע?
אתה יכול לספר לנו, יש לי עוד שאלות. אתה יכול לספר לנו מה קרה עם פלדשטיין? כל הסיפור הזה ריגול, כן? הדברים כל כך מעומעמים, אף אחד לא יודע בדיוק מה קרה שם, למעט כמה אנשים וכאלה שהם יותר בתוך התקשורת.
אני לא מכיר את הפרטים עד הסוף. אני יכול לומר למה אני מרגיש עם זה מאוד לא טוב.
למה?
משתי סיבות. קודם כל, יש פה תחושה של איפה ואיפה. לצערי הרב, אנחנו מתחילת המלחמה חווים אין ספור הדלפות. בוא, על הראש שלי, צהל כשנלחם...
זה לא בסדר.
כשנאבקתי עם צהל על הקמת ועדת נגל, כן, אותה ועדה לבחינת תפיסת הביטחון ותקציב הביטחון, אז תדרכו לי על הראש, והדליפו לי על הראש, וטענו שאני פוגע בביטחון ישראל. יש הדלפות מצוותי המסע ומתן, יש הדלפות מדיונים פנימיים, יש מסמכים שדולפים כל היום וכל הלילה, ואת זה לא חוקרים. איך שהוא, כשזה קשור ללשכת ראש הממשלה, פה פתאום חוקרים, ואיך חוקרים? איך חוקרים, דוד? אני ישבתי, כמו שאתה זוכר, שלושה שבועות במעצר שבק, ערב הגירוש מגוש קטיף, נחשדתי במעורבות בארגון חסימות כבישים. היום הרי כשאתה חוסם כבישים, אתה מקבל תעודת אזרחות כבוד, כשזה בא מהשמאל. תוך רמיסה מוחלטת של זכויות אדם ואזרח, כשאתה לוקח היום אנשים כאלה, ומתייחס אליהם כמו אויבים, וכמו סכנה לביטחון, ומחזיק אותם בתת תנאים ללא מפגש, שהם עובדים בצינוק של השב"כ.
מסמך סודי לבילדה הגרבני.
חמור מאוד.
חמור מאוד.
חמור מאוד, לא הופך אותו למחבל חמאס של נוח'בה, שצריך להיות מוחזק בצינוק של השב"כ, שלושה שבועות בתת תנאים, ובלי לפגוש עורך דין, בלי זכויות אדם ואזרח. אנחנו דמוקרטיה.
היו מעורבים עוד אנשים בהדלפה הזאת.
אתה יודע מה...
זה לא רק הוא.
אני לא יודע, אבל אתה יודע מה מטריד אותי? באמת מה מטריד אותי, דוד? אין בישראל שמאל אמיתי ליברל שדוגל בזכויות אדם ואזרח. כי אם היה כזה, הוא לא היה יוצא להפגנות על פיתורי גלנט, צעד דמוקרטי, לגיטימי. לחלוטין, הוא היה יוצא להפגנות על זה שאזרח מדינת ישראל או אזרחי מדינת ישראל מוחזקים במעצר שבק עם ידיים קשורות ועיניים קשורות. לא משנה בכלל, אני אומר...
טוב, פתרים הקודמים אנחנו יודעים מה היה שם.
אבל תראה, כמו, תראה, בתקופת המאבק נגד הגירוש מגוש קטיף, כשמערכת המשפט דרסה ורמסה ושירתה את מכונת ההרס של אריק שרון, תוך רמיסת כל סטנדרט מינימלי של צדק, של משפט, של זכויות אדם ואזרח, והשמאל הליברלי, זה שנושא דגל זכויות האדם והאזרח, מילא פיו מים ונעלם דום, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. אותו דבר מערכת המשפט. אז אם אנשים הדליפו חומרים, זה חמור מאוד, ויכול להיות שהם צריכים לתת את הדין. הם לא אויבי המדינה ולא צריכים לשבת בצינוק של השב"כ שלושה שבועות בלי מפגש עם עורך דין, ואני גם לא מוכן לאכיפה בררנית. אכיפה בררנית היא רשע. אני לא מוכן שחוקרים רק הדלפות מסוג מסוים ממקום מסוים, ולא חוקרים הרבה מאוד הדלפות אחרות שפוגעות בביטחון. אגב, הדלפות הן רעות. אתה יודע, דוד, הקולגות שלך, העיתונאים, עליי מאוד כועסים. כי אני, מה לעשות? אני מסרב לשתף ולהדליף וכן, לתדרך אחרי דיוני קבינט מתוך דיונים ביטחוניים. בעיניי זה קודש הקודשים של ביטחון ישראל. אני לא משחק עם זה. אבל לצערנו הרב, יש המון הדלפות, העיתונאים חיים מזה. איך יכול להיות ששום דבר לא נחקר, רק הדבר הזה?
שאלה טובה.
לזה אני חושב שעם ישראל
תגיד, בצד, ראוי לתשובה. בוא נדבר צד על כלכלה.
הרבה.
שעה קלה על כלכלה. תראה, המלחמה הזאת תעלה לנו, איך אמרת? כמה? 250 מיליארד שקל. תקשיב, מדינות חיות מרבע מהתקציב הזה, מדינות קטנות. ואתה מדבר על 250 מיליארד לדבר אחד, למלחמה,
לקיום.
להתעצמות, וכן לקיום. אבל איך מרגרט ב... לא יודע איפה, בנתיבות,
אני אומר.
יכולה לחיות משכר כל כך נמוך. מזה שאתם עומדים להטיל עלינו, אני לא יודע איזה גזרות כלכליות. תחילת 25 תהיה תחילת הגזרות הכלכליות.
אני לא מקבל את
האמירה. לא, אתה, בשביל זה אתה פה. אני מרים לך להנחתה, אולי תרגיע אותנו. אולי גם אותי. אנחנו נמצאים היום במצב שחברות מפסיקות לעבוד. 50 בתי קפה ומסעדות נסגרו. בתל אביב במהלך השנה האחרונה. אין חברה כמעט שמספקת שירותים, ואני לא מדבר על חברות המזון ששם מרוויחות המון כסף, נמצאות במצב קשה. חברות, בתי חולים שאין להם כסף לקנות ציוד, ואתה יודע שאני יודע. אני מקיף את הכל. מאיפה תביא את הכסף הזה?
אני רוצה ברשותך לומר שתיים או שלוש נקודות בהקשר הזה. קודם כל, המלחמה היא אירוע כלכלי מאוד משמעותי, ואני לא מקל בראש, ואני לא מציע לאף אחד מאיתנו לקל בראש. זה הרבה מאוד כסף, אנחנו נצטרך לשלם אותו הרבה מאוד שנים קדימה. יש לו נגזרות גם שילוו אותנו שנים בבסיס תקציב, עליות של ריבית וקצבאות.
הלוואות שאתה לוקח בריבית יותר גבוהה בגלל הורדת?
לא, 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 עוד רגע, בוא אני אדבר איתך גם על גובה הריבית, רק רגע. אתה יודע מה? לקחת אותי לשם, להתפרץ לדלת פתוחה. מדינת ישראל מגייסת היום חוב בשווקים הבינלאומיים, היום, באותה עלות של ממשלת ארצות הברית. מדינת ישראל, אחרי שנת מלחמה,
ריבית?
אז זה תלוי באיזה שווקים, אנחנו מודדים את זה בשווקים.
תגיד את הריבית הגבוהה.
אני אומר, זה מגיע גם ל5.5% וקצת יותר אחוז. רגע, 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 דבין. 85% מהחוב שלנו הוא בחשיפה לשוק הישראלי, אנחנו משלמים עליו פחות מ5% ריבית. 15% בשווקים בינלאומיים, אנחנו מודדים את זה במרווח מהאג"ח האמריקאי. היינו, פתחנו מרווח, הגענו בשיא המלחמה גם ל-0.9, קצת פחות מאחוז מרווח, זה הרבה. אגב, מה זה הרבה? אז 200 נניח מיליארד שקלים, זה עוד 2 מיליארד שקלים ריבית בשנה, זה לא מעט, זה לא סוף העולם, תקציב של 600 מיליארד שקלים בשנה, תקציב המדינה שלנו. אבל אני רוצה לומר לך שהיום הגרף ירד, ומדינת ישראל, שנמצאת במלחמה ארוכה ויקרה, מגייסת חוב באותו מחיר שממשלת ארצות הברית הגדולה והחזקה, היציבה.
לכמה שנים?
אותו דבר, זה מקמים של 10 שנים, עזוב, יש 5, יש 10, יש
30. אבל יש לך 5 ו-10 שעוד לא הגיעו לפרעון. גם אם אני מקבל את זה, לא, רגע.
דוד, חכה, תן לי, לא, אתה חייב לתת לי, אתה חייב לתת לי. אני רוצה לומר שוב שלושה דברים. קודם כל, יש למלחמה מחירים. ואני כשר אוצר לוקח על עצמי אחריות ומנהל את הכלכלה באחריות ועושה גם צעדים לא פופולריים. זה נכון. אגב, אני משוכנע שלהמשיך את המלחמה עד הניצחון, מעבר לזה שזה מה שהכרחי לקיום ולביטחון, זה גם מה שטוב לכלכלה, כי בסופו של דבר, בלי ניצחון לא יהיה ביטחון, בלי ביטחון לא תהיה כלכלה. ובעזרת השם, הניצחון יביא ביטחון, והביטחון תביא עשרות שנים של צמיחה אמיתית ושל רווחה כלכלית למדינת ישראל. אני משוכנע בזה, זה הרגע שבו הכלכלה צריכה להתגייס למאמץ הצבאי והביטחוני, והביטחון יחזיר אחר כך לכלכלה בצורות פנטסטיות. ואני אומר לאזרחי ישראל, שנה שלמה אנחנו מגלים יכולת עמידה. אנחנו מנהלים את המלחמה הזאת, אנחנו נכנסים תחת האלונקה, המאמץ הכלכלי הוא חלק ממאמצי המלחמה, וכן, כולנו עכשיו, כמו שאנחנו משלמים, הרי אתה שואל אותי, מי משלם את הכבישים והרכבות? אזרחי מדינת ישראל. כולנו עכשיו מתגייסים ונמצאים תחת האלונקה, וכשר אוצר, אני מפזר את הנטל בצורה הכי רחבה והכי שוויונית על כולם. כולנו תחת האלונקה ונרגיש את זה. אף אחד לא יקום בבוקר, ירגיש שחרב עליו עולמו ושחטנו לו את הפרה הקדושה. בחרתי את כל הצעדים כאלה שמתפזרים על כל האוכלוסייה. כמובן עם גרף דוד, ככל שאתה בעשירון הגבוה יותר, אתה תשלם יותר. אל תצפה מהעשירון התחתון והעשירון, אני לא נסת בנטל אותו דבר.
הגדלת הגרעון.
אבל הגדלת הגרעון היא הדבר הנכון עכשיו.
הגדלת הגרעון, רגע. עוד שאלה בדרך. הגדלת הגרעון זה אומר הדפסת כסף.
לא.
כן, בוודאי, מה זה לא? מה זה הגדלת הגרעון? אין לך כיסוי לכסף הזה, אתה מדפיס כסף שערכו יורד.
לא, הגדלת הגרעון היא לא הדפסת כסף, הגדלת הגרעון היא גיוס חוב.
היא מביאה להדפסת כסף.
רגע, היא גיוס חוב. ואם החוב הזה הולך למקומות הנכונים, קרי לצבא ולמלחמה, אז הוא לא מגדיל את האינפלציה. אם הכסף הזה היה נשפך לשוק, הוא היה מגדיל ביקושים. לא, זה המשמעות של ערך הכסף יורד. אבל תן לי רגע, כי אני חושב
הבעיה
הגדולה שלך, שאתה מבין גדול בכלכלה.
בוא נעשה את זה דו-שיח, בבקשה. תראה, ברגע שאתה אומר, הכסף מאבד את ערכו, ואתה אומר לא נכון, אני מתכוון לזה שאדם בא למכולת ואומר, תראה, עלה לי היום גבינה 10 שקלים. מחר היא עולה לי 20 שקלים. זאת אומרת, הכסף שלי איבד מערכו.
זו אינפלציה. זו אינפלציה.
וזה מה שקורה.
אז לא, זה לא מה שקורה.
אז מה קורה?
האינפלציה.
אז למה כשאופיר רוצה לקנות חלב במכולת, הוא אומר לי, אבל זה עלה לי יותר כסף.
האינפלציה התחילה לטפס בכל העולם באמצע 2022. אגב, זה נכון.
דווקא בארצות הברית ירדה בצורה דרסטית.
זה היה, היא עוד לא ירדה. עדיין הריבית בארצות הברית יותר גבוהה מפה, למרות שכבר הורידו שם שני נורצ'ים של ריבית.
זה נכון.
שנייה. האינפלציה בכל העולם טיפסה בחדות גבוהה מאוד בשנת, באמצע שנת 2022. אגב, זה כן תוצר של התפצת המון כסף בכל העולם, סביב משבר הקורונה, את הצמיחה מאוד גדולה לאחריו, והאינפלציה גבוהה, ובכל העולם הריבית עלתה. זה נכון שבעולם התחילה כבר מגמת ירידה, אצלנו המגמה יותר איטית בגלל המלחמה, אבל כשמנתחים את רכיבי האינפלציה בישראל היום, הם בצד ההוצאה, סליחה, בצד ההיצע, לא בצד הביקושים. קרי, למשל, בגלל המלחמה, חברות זרות פחות טסות לכאן, אל על מונופול, אז היא מעלה מחירים. זה לא בסדר, אבל אלה כללי השוק. אותו דבר עגבניות, אותו דבר הרבה מאוד דברים אחרים. ברגע שהמלחמה תסתיים, שרשרות הספקה יחזרו לעבוד רגיל, התחרות תחזור, המחירים ירדו והפריון יעלה. זה חלק ממחיריה של המלחמה, אבל חשוב לי דוד לומר, אמרתי קודם, יש למלחמה משמעויות? כולנו תחת האלונקה עכשיו, כי חשוב לנו שהמלחמה תמשיך עד הניצחון, כדי שיהיה לנו קיום ושלום וביטחון למען עתיד ילדנו, וכדי שתהיה לנו כאן צמיחה וכלכלה טובה, אבל אני לא מקבל את הבהלה. כיוון שהכלכלה מתנהגת בצורה מדהימה, דוד, בשנה הזאת. אין לזה אח ורע בכל העולם. עזוב רגע, שאם מדברים על הגירעון, אז אנחנו מודדים יחס חוב לתוצר, אז בארצות הברית הוא 120%, אתה יודע שהממוצע ב-OECD הוא 100%, אנחנו 60, נטפס עכשיו ל-68-69, עדיין זה כלום, יש לנו כרית ביטחון פיסקלית מאוד מאוד עולה, אבל בוא נדבר על זה שהשקל יותר חזק משהו הערב המלחמה, שהבורסה בעליות מתקנת כבר את כל הפערים שהיא פתחה מהבורסות בעולם, בסדר, תל אביב 125, תל אביב 35, פנטסטית, ההייטק באחת השנים הכי טובות שלו, עם גיוסים פנטסטיים, אנחנו מקום שלישי בעולם במספרים מוחלטים בהאבים של ההייטק שלנו בהיקף הגיוסים, תיקח מאוקטובר לאוקטובר 12 שנות מלחמה, 12 חודשי מלחמה, למעלה מ-9 מיליארד דולר גיוסים. תסתכל, אמרתי לך קודם על, 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 על מחירי גיוס החוב שלנו אל מול האג"ח האמריקאי. תסתכל על הכנסות המדינה ממסים. אתה מתאר איזה קריסה של העסקים, זה פשוט לא נכון.
מה,
זה נכון.
אין קריסה של עסקים?
לא, רגע, לא של רובם.
לא אמרתי רובם.
רוב הכלכלה...
נתתי דוגמה, ענף המסעדנות. אנשים פחות הולכים לבתי קפה.
רגע, תלוי איפה. הכלכלה ככלכלה.
בתל אביב.
הכלכלה ככלכלה.
אז לא בצפון ששם שום דבר לא עובד כבר.
דוד, העובדה היא שהכנסות המדינה ממסים גבוהות בלמעלה מ-25 מיליארד שקל מהתחזית שאנחנו הנחנו בתקציב המלחמה המתוקן שהבאנו בפברואר לשנת 2024, ולכן הגירעון הוא הרבה פחות משתכנן.
תגיד, מה אתם הולכים לעשות עם הרווחים הכלואים? מה אתם הולכים לעשות עם הרווחים הכלואים?
אז אני צריך להסביר רגע. אנחנו מבינים שלנו, מה זה רווחים כלואים?
אז הנה אתה פה.
אני אנסה לעשות את זה בבריף, כי זו סוגיה מאוד מאוד כבדה. בסוף, אחד מעקרונות היסוד של דיני המיסוי זה שקילות מיסויית. דהיינו, אנחנו רוצים שלא חשוב איך אתה מתאגד, בין אם אתה שכיר, בין אם אתה עצמאי, בין אם אתה עוסק מורשה, בין אם אתה חברה בעם, אתה משלם בסוף אותו שיעור של מס. כן, יש מיסוי דו-שלבי בחברות, שהרציונל שלו זה שחלק גדול מההכנסות של החברה שנשארות בחברה ומשמשות לפיתוח עסקי של החברה, אנחנו לא ממסים אותם כרגע. אלא מה, אתה ואני יודעים שיש כמה סוגים של חברות, משלח יד, חברות פירמידה, שבסוף צוברות המון 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 כסף בחברה שלא משמש לפעילות העסקית של החברה, פשוט כדי לא למשוך אותו כדיבידנד ולא לשלם מיסים.
נשאר אז, במסגרת החברה.
לא, אבל שוב, רק כדי להימנע מתשלום מס, ואנחנו חושבים שהדבר הזה הוא לא נכון, הוא לא צודק, הוא לא מוסרי, זה אנשים שלהם המון 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 כסף. דיברת קודם על, על, על סימונה מדימונה, בסוף השאלה עכשיו, האם את עלויות המלחמה ישלמו, עוד פעם, מעמד, כן, האנשים החלשים, או מעמד הביניים העובד, או שגם אותם עשירים,
יקחו חלק בנטל. הציעו לך כלכלני האוצר.
ולכן אנחנו באים עכשיו עם מודל חדש. אנחנו באים עכשיו עם מודל חדש.
אתה תגיע למודל. הגיעו כלכלנים שהתראינו בטלוויזיה, וגם אנשים שמבינים דבר או שניים בכלכלה, ואמרו לך, תשמע, תן איזושהי הקלה. למה אתה שוחק?
כי...
אבל עוד לא סיימתי, עוד אנשים עוד יודעים מה אני רוצה להגיד. תן איזושהי הקלה לחברת קוקה קולה, לחברה X, לחברה Y, שמהכסף הזה שנמצא בחברה, והם לא משתמשים בה לקניית חברות, לפעילות שוטפת וכו' וכו', והוא קלו בגרשיים, תן הקלה, ובבת אחד יגיעו לך עוד כמה מיליארדים טובים. ואתם לא עושים את זה. עשו את זה בעבר, עשו את זה בעבר, והגיע לכאן כסף שהיה קלו ולא יכולתם לקבל אותו.
קודם כל, ברוך השם...
קודם כל, אני צודק?
ברוך השם, אין הרבה...
אני צודק?
אני אסביר. קודם כל, ברוך השם, אין הרבה כלכלנים שתומכים במה שאתה הצעת עכשיו, אין אף אחד במשרד האוצר שתומך בו. אבל אני רוצה להסביר לך למה זה לא צודק.
אבל עשיתם את זה.
אני רוצה... עשו את זה ב-2017, נכון. והנה, וזה בדיוק הסיבה שמאז ועד היום הרווחים כלואים, כי מה אומרים אותם טייקונים? אנחנו מחכים שם נהיה תעשייה לך.
לא, הם צפרו מאז עוד כסף. אז נתתם...
למה הם לא מושכים דיווידן? דוד, אני אסביר לך.
בצלאל, אבל זה לא מדויק.
דוד, אני אסביר לך.
אבל זה לא מדויק. עד אותה נקודה שבה אפשרתם את ההוצאה של הרווחים הכלואים, הרבה כסף, מיליארדים הגיעו למדינה. מאותו רגע, 2017, עד היום צברו עוד כסף.
תרשה לי לא לכבס מילים.
אוקיי.
מדובר באנשים שמתחמקים מתשלום מיסים שהם חייבים לשלם, ואתה עכשיו בא ואומר לי, תן להם הנחה. בסדר? בהרבה מאוד כסף. אגב, תדע לך.
זה חוקי?
רגע, 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 זה עוד זה פרצה בחוק, לכן אנחנו מתקנים עכשיו את החוק, אבל רגע.
שיגיד מה?
מה אתה בעצם אומר?
רגע, שיגיד מה?
לא, עכשיו, אני אסביר רגע את המנגנון שאנחנו עושים, אבל מה שאתה מציע זה ככה. זה שהמלאי כפיים, מה שאתה שואל, דוד, זה שאותם המלאי כפיים ישלמו 48% מס, שולי, ואותם אנשים עשירים יקבלו הנחות במס. זה לא צודק, זה לא שוויוני.
אבל אדם קטן שיש בסותו חברה של שני אנשים, שאומר, אולי אני אשמור לי טיפה כסף,
ולא... רגע, אנחנו משאירים גם עכשיו טיפה כסף, זה בסדר. לכן, אני רוצה רגע להסביר מה אנחנו עושים.
זהו, זה מה שאתה צריך להסביר.
קודם כל, אנחנו רוצים
לבודד... זה לא כולם, גם אנשים קטנים שיש להם חברה קטנה.
לא ניגע בהם, שנייה.
מאיזה סכום תיגור?
הון שנשאר בחברה. ומשרת את הפיתוח העסקי שלה ושל הכלכלה, אנחנו לא נוגעים בו.
על זה אני מדבר.
לכולם אנחנו משאירים איזושהי עיקרית מתוך הבנה שאנשים גם צריכים לשמור.
מה היא עיקרית באחוזים?
עזוב רגע, זה פונקציה של המחזורים, זה פונקציה של סוגי החברות.
לדעת.
בסדר, בוא, זה 70 עמודים של חקיקה. בסדר? זה אירוע מורכב. מה שאנחנו עושים, זה שנניח שיש אותו רווח שהיית אמור מהותית למשוך אותו כדיבידנד. וזכותך. תמשוך דיבידנד, ואז תעשה מה שאתה רוצה, שים את הכסף בבורסה.
ברור.
אבל אני חושב שיש לך 100 מיליון שקלים כאלה רווחים כלואים. מתוך ה-100 מיליון האלה, הרי 25 הם של המדינה. כשאתה משקיע עליהם, ונניח עושה עליהם תשואה להון של 8% בשנה, אז 2% הם של המדינה, אתה בעצם משקיע כסף של המדינה. מה שאנחנו עושים זה ממסים ב-2% את אותם רווחים כלואים. אז או שתמשוך אותם כדיבידנד, תשלם את החלק של המדינה, ותעשה מה שאתה רוצה עם הכסף שלך.
כמה מתוך הכסף הזה שהוא רווח כלוא, אתם תמסו? וכמה תרשו להשאיר את זה בתוך החברה?
זה מנגנונים מאוד מורכבים, דוד, שזה תלוי בסוג החברה, במהות של הכסף, במספר השנים שמחזיקים את הכסף הזה. זה חקיקה מאוד מורכבת, כמו כל חקיקת מיסוי. אבל אני חוזר ואומר, אני לא מוכן לתת לעשירים הנחות במס, ולגלגל את עלויות המלחמה על השכבות החלשות והממד הביניים.
והאם תיתנו הטבות לאלה שיעשו את זה במיידי?
לא, כן, מה שלא, בתוך המודל, אנחנו באים ואומרים, המודל ייכנס לתוקף בראשון לינואר, בעזרת השם, מקווה שנסיים את החקיקה, בסדר, 25, בשנת 25, מי שימשוך יותר, ייפטר מאותו המס, לא יקבל הנחה, לא יקבל הנחה, לא יהיה מצב שהעורך דין או הרואה חשבון העשיר, שהחליט להתאגד כחברה, בעם, ושמר הרבה מאוד כסף ולא שילם עליו מס, יקבל הנחות שהשיפוצניק שעובד קשה, או החקלאי, או עובד עמל הכפיים עם הקצב ארון הכחול,
לא יקבל, לא יקרה. הצעת החוק תיכנס, אתה אומר, בראשון לינואר.
היא עברה בקריאה ראשונה.
תוך כמה זמן אתם תדרשו להחזיר, ומה יקרה למי שלהחזיר?
לא, היא בתוקף באופן מיידי. המנגנון שאומר, אותו רווח שאתה לא משלם עליו מס, אתה תשלם עליו עכשיו מס כל שנה 2%, ייכנס באופן מיידי.
זאת אומרת, מי שבראשון או ברביעי לינואר או לפברואר ימשוך, ישלם עוד 2%.
לא, לא. אם הוא לא ימשוך, הוא ישלם 2% כל שנה על ה-100%. ואם הוא ימשוך, הוא ישלם את השיעור המס שהוא אמור לשלם. כמו שאתה משלם, כמו שאני משלם, כמו שכל שכיר או כל עצמאי אחר משלם. אני חושב שזה לא...
ואם הוא משאיר את הכסף הזה תוך שנה, אתה אומר, אני שואל, אחרי כמה זמן הוא צריך לשלם? אתה תמסה מיד את הכסף הזה?
בדיוק. יש הוראת שנה בשנה הראשונה, שמאפשרת לך למשוך את הדיבידנד ולשלם את ה-100% מס עליו, בלי הנחה ובלי כלום,
לא,
בלי
לא,
לשלם
ברור.
את המס העודף. ומ-26 אתה תשלם את המס העודף.
מ-26.
כן. Okay. אני אומר, אני חושב שזה נכון וצודק ומוסרי, וזה לא מוסרי ולא צודק, לשים את כל הנטל על החלשים ועל מעמד הביניים, ולתת הנחות לעשירים. אתה לא צודק.
תראה, אני מראיין אותך כבר קרוב לשעה. לא היה לי רעיון כזה. אני חושב על חלק גדול מהשאלות שהציבור, שמע, קיבלתי אין ספור הודעות עם הפרומו שאתה עומד להתראיין כאן, ואם הייתי שואל אותך את כל השאלות, היה לנו עוד שעה לדבר. אני קודם כל רוצה להודות לך, וזה לא מובן מאליו, ששר אוצר בשעה כל כך קריטית למדינת ישראל, מתראיין שעה. יש משהו שהיית רוצה להגיד לתושבי המדינה, לאנשים שמאזינים לנו?
כן. וקודם כל אני אומר לך תודה על הבמה ועל ההזדמנות, ואמרתי לך כבר גם בפעמים הקודמות, על שמורת טבע שמנהלת שיח מכובד וענייני. אני רוצה לומר לעם ישראל, וזאת לא קלישאה, אנחנו עם אחד, משפחה אחת, ואנחנו מנצחים ביחד. זו שנה מצד אחד קשה ומאתגרת, אבל שנה שאני חושב ששמה אותנו במקום אחר בכלל, עם הרבה יותר אמון בעצמנו, עם הרבה יותר נחישות, עם מציאות ביטחונית הרבה יותר טובה, ואני חושב שעם אחדות גדולה, וזאת הבקשה שלי מעצמי, אגב, תדע לך, גם אני עושה המון חשבון נפש על מה שהיה לפני השישי לאוקטובר, וגם אני צריך לתקן את דרכיי, ואני עובד על זה מאוד קשה, שהשיח יהיה אחר, שהשפה תהיה אחרת, שההתחשבות תהיה אחרת, אני מתאמץ מאוד בכל הווייתי בשנה האחרונה להיות שר אוצר של כל אזרחי מדינת ישראל. לא להיכנס למלחמות ולמאבקים ולמחלוקות ולתענת לחלק בין כולם בצורה שווה. ואני אומר לעם ישראל, כולנו עכשיו תחת האלונקה בצבא, במילואים, בכלכלה, אבל זה משתלם. וזה יביא אותנו בעזרת השם באמת למציאות הרבה יותר טובה. הרי כולנו, דוד, אתה ואני ומאזיננו אוהבים את המדינה הזאת אהבת נפש, מאמינים בה בכל נימי נפשנו, יודעים שגם השמיים הם לא הגבול עבורנו, הוכחנו את זה לאורך 76 שנות נס, מה זה נס? זה בא על עבודה קשה קשה של כולנו, עם אמונה ונחישות ויצירתיות וחדשנות ומעוף ויוזמה, המוח היהודי, הפשן היהודי, כן, האקוסיסטום הזה שנוצר כאן לאורך שנות קיומנו כמדינה, זה העם היהודי, זה עם ישראל, זאת הרוח היהודית האיתנה, והיא איתנה היום יותר מתמיד, וזאת לא קלישה, אנחנו נצא מזה מחוזקים, אנחנו נכסח את הצורה לאויבים, אנחנו נפריח מחדש את הצפון ואת הדרום, אנחנו נצמיח את הכלכלה לפסגות ולשיאים פנטסטיים, ביחד עם ויכוחים, עם מחלוקות, אבל עם המון אהבה, ודרך ניהול מחלוקות כמו בתוך מית, כמו בתוך משפחה.
עוד שאלה אחת שנזכרתי ששאל אותי חבר. אדם שילם את המס והיום רוצה לפתוח לו לא יודע איפה, בארצות הברית, חשבון. על פי כל הכללים מותר לו. אתם תמסו את הכסף הזה פעם שנייה?
אני לא הבנתי את השאלה.
אדם שילם מס הכנסה כדת וכדין, יושב לו בחשבון עוש 10 מיליון שקלים. הוא רוצה את הכסף הזה להעביר לארצות הברית.
בהצלחה.
תמסו את זה?
לא. אבל אם הוא ירוויח את הרווח, נמסה כמו כל דבר. אם הוא תושב ישראל.
כן,
אם,
תושב
אם
ישראל.
אם מרכז חייו בישראל. אז הוא אמור לשלם מס במדינת ישראל. אגב,
שילם
אין מס.
הכל בסדר.
אז מה הבעיה?
אני שאלתי.
אין, אין שום בעיה.
כי הייתה הודעה או ידיעה בעיתון שכל כסף שיוצא לחול, יהיה מוסה פעם שנייה. ראית את זה?
לא היה, לא נברא, לא משל היה, לא על דל, דל מחשבתנו, לא יהיה נקודה. אנחנו מדינה חופשית, ליברלית, דמוקרטית, כך נשאר. אני חושב שלאזרחי ישראל כדאי להשאיר את הכסף בישראל, כי מי שמשקיע כאן מרוויח, כך מוכח לאורך כל השנים. מי שישים את הכסף כאן ירוויח לאורך זמן. אז תשקיעו כאן בכלכלה הישראלית, במדינה הישראלית, בעם שלנו, ומי שבוחר להשקיע במקומות אחרים, בשמחה גדולה.
אדוני שר אוצר, תודה.
תודה גם לך, שבת שלום לכל עם ישראל.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.